הכל חי אונליין 93fm.co.il. שואלים ודורשים בהלכות הפסח, מגיש שימי סגל.
ערב טוב, שלום רב לכם, מאזיני כל חי. השעה כעת 9:05, אנחנו בתוכנית נוספת של שואלים ודורשים לקראת חג הפסח, תוכניות, סדרת תוכניות ברדיו כל חי, כאשר כל ערב כאן מתארח אצלנו ברדיו כל חי רב כזה או אחר, אבל הפעם זה לא רב אחר, זה רב באמת מיוחד, רבה של שכונת גילו בירושלים, הרב אליהו שלייזינגר. אפשר לומר לו כבר ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב לכבוד הרב. ורק ניתן למי שלא מכיר עדיין את התוכנית הזאת, סדרת התוכניות, אז אנחנו לקראת חג הפסח מקיימים ברדיו כל חי סדרת תוכניות שעוסקות כמובן בהלכות חג הפסח, בהלכות הנצרכות, בשאלות שמתעוררות. באמת חג הפסח הוא החג שיש בו את הכי הרבה שאלות הלכתיות, אם אפשר להגדיר את זה כך. ובמהלך השעה הקרובה הרב יענה כאן לשאלות המאזינים. אנחנו כבר ניתן את הטלפון לפני שניתן לרב באמת לתת את הפתיח שלו לתוכנית וכמה דברים לקראת חג הפסח. 058-693-93 זהו מספר הטלפון. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאמצעות האפליקציה. לאחר לחיצה על השידור החי יש שם אפשרות למעלה שמאפשרת לכם לשלוח הודעה לשידור, לא הודעה לאולפן כל חי, אלא הודעה לשידור לאחר הלחיצה על השידור, על האפשרות של שידור החי באפליקציה. ודוד קליגר כאן על ההפקה, מחכה לטלפונים שלכם. ישי פופובסקי על הביצוע הטכני, איתכם שימי סגל. הבמה שלך כבוד הרב.
שלום לכם מאזינים יקרים, סליחה על הצרידות של הימים האלה. אי אפשר לפתוח תוכנית כזאת בלי להתייחס למה שקרה בברוקלין והלוויה הנוראה שהייתה היום אחר הצהריים. באמת, מה נאמר, מה נדבר? אנחנו בבחינת וידום אהרון, אי אפשר, אין מילים לגודל האסון הנורא הזה. נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה אל השם, זאת העיצה היחידה. מה אפשר לומר כנגד הדברים שאמרה חנה כשהקריבה את שבעת בניה? היא אמרה, אברהם אבינו הקריב בן אחד, עקד אותו, אני גדולה ממנו, שאני עקדתי שבעה ילדים, שבעה בנים. אז אם אנחנו מזכירים את עקדת יצחק בכל ראש השנה ומבקשים זכויות בזכות העקידה, אלו בוודאי אם כבר קרה מה שקרה, נבקש מהקדוש ברוך הוא שירבה זכויותינו בגלל העקידות הרבות והקשות האלה, כמו שהיום ליווינו שבעה ילדים במשפחת ססון.
כן, בהחלט בלתי נתפס, לא ניתן לעיכול. ולצערנו אנחנו הורגלנו עד כה, גם לפני שלוש שנים באסון הנורא, שגם היה ממש בהפרש של יום אחד, נכון. גם כן ערב חג הפסח, מסתבר ששנה או שנתיים קודם לכן גם הטבח הגדול באיתמר בליל השבת. ולצערנו האוזן כבר התרגלה, ואסור שנעבור על כך בשתיקה. כל אחד צריך להרגיש שזה מדבר אליו.
אנחנו יודעים שלפני פסח אדם צריך, או בערב פסח מקריב קורבן פסח, אבל לא שמענו שהוא צריך להקריב שבעה קורבנות, קורבנות פסח. ירחם השם.
שמרחם.
אבל אנחנו נקדיש את התורה הזאת שאנחנו נדבר הערב.
בהחלט לעילוי נשמתם.
לעילוי נשמתם ולרפואת האימא והבת שזקוקים לרפואה שלמה, והייתי אומר שגם האבא בוודאי זקוק לרפואה שלמה. שיוכל שהשם ייתן לו כוחות לעמוד בכל הניסיון הקשה הזה.
טוב, ואנחנו נחזור למציאות, אין ברירה. לפני שניגש למאזינים ולתוכנית עצמה, שמעתי שהרב הוציא לאור באחרונה קונטרס מיוחד שאפשר לקרוא לו גם כן שואלים ודורשים.
יש לי סדרת ספרים, שבעה חלקים, שאלות ותשובות, שואלים ודורשים. מדי שנה אני מוציא קונטרס, זה בעיקר אצלנו בשכונה, יש ציבור גדול של לומדי תורה ותלמידי חכמים מובהקים, וגם אנשים שאוהבי תורה, מבקשי תורה, ואני בכל שנה מדפיס כמה מאמרים בהלכה, כמה מאמרים באגדה, גם כן תחת השם קונטרס שואלים ודורשים, ובתוך הקונטרס הזה יש גם את הדרשה שאני אומר בעזרת השם בשבת הגדול. בשבת הגדול באים ציבור גדול מאוד, מאות אנשים מגיעים לבית הכנסת לשמוע את דבר השם, זו הלכה, והדברים הם תמיד מבקשים, אם אפשר גם לקחת את הדברים בכתב, כדי שיוכלו אחר כך לחזור על הדברים וליהנות מהם, אז אני תמיד מדפיס את הדברים בקונטרס, וכך יצא, כך נולד הקונטרס הזה, שקיבלתי אותו הערב, בעזרת השם שבת הגדול יחולק בבית הכנסת.
הרב אומר שזה יוצא לאור מדי שנה, כנראה שהוא יוצא לאור מחדש, וכל שנה הרב מחדש בו משהו, אולי הרב ישתף אותנו בחידוש אחד, באיזשהו נקודה מעניינת שהרב העלה השנה בקונטרס.
אני אוכל לומר, באמת, כי זה קשה לדבר על כל דבר בנפרד, אבל אני אומר על איזה נושאים הקונטרס מדבר. למשל, ביאור חמץ בפירות שביעית. אנחנו נמצאים בשנת השמיטה. תארו לעצמכם שאדם יש לו פירות שביעית שהם מבושלים יחד עם חמץ, הוא צריך לבאר אותם. וכן, איך אדם יכול לבאר דבר שיש בו קדושת שביעית? והתורה אמרה לאוכלה ולא לסחורה, לאוכלה ולא להפסד. אסור להפסיד פירות שביעית. אז נשאלת השאלה, איך אדם יקיים ביאור חמץ בפירות שביעית? זאת שאלה מאוד מעניינת ומרתקת, של זה מאמר שלם בעניין הזה. המאמר השני מדבר גם כן על דבר לא פחות מרתק, מה שנשאלתי מרב חשוב בארצות הברית, הוא שאל אותי את זה באמת אחרי חג הפסח. השאלה הייתה, הוא מחר לבני הקהילה שלו, הוא מחר את חמצו, את החמץ של כל בני הקהילה, מחר לגוי, אבל מה לעשות שבכל המועד הגוי מת? עכשיו וואו. השאלה, מה קורה עם החמץ?
תכורה,
אם יש ירושה בגוי.
אין יורש, אין דין יורש.
קודם כל יש. יש ירושה בגוי. אבל
לא, אבל זה יתברר? לגבי הלכה. זאת אומרת, ירושה ודאי מבחינה, מצד החוק.
יש.
השאלה
יש,
גם בנושא הזה.
אוקיי. יש לו דין ירושה, והבן שלו יורש אותו. במקרה דנן, לגוי הזה לא היו בנים. אז עכשיו נשאלת השאלה, מה קורה עם החמץ? האם זה הבקר? האם כל אחד בתוך בתוך הפסח צריך עכשיו לבאר את החמץ? אם הוא זוכה, והוא זוכה, כי הרי כל אחד החמץ שלו נמצא אצלו, אז יש דין חצר, אז החצר קונה לו. אמנם באמת נכון שהוא לא רוצה בזה, אבל יש כאלה שסוברים שגם אם הוא לא רוצה בזה, גם כן חצרו קונה לו. זאת שאלה שאיננה פשוטה, ועוד יותר מכך, מה קורה עם החמץ הזה לאחר הפסח? האם יש לזה דין של חמץ שעבר עליו הפסח? זה המאמר השני בהלכה. המאמר השלישי, שעליו אני גם אדבר בעזרת השם בשבת הגדול, האם יש דין שומע כעונה בארבע כוסות? אנחנו רגילים בקידוש שהאבא מקדש, והוא מוציא את כל בני המשפחה, הוא מוציא אותה מידי חובה. על פי ההלכה, מספיק שהוא שותה. זה רק מצווה מן המובחר, כתוב בשולחן ערוך, מצווה מן המובחר שכולם יתאמו מן הכוס. אבל מצד הדין מספיק שהוא שותה. האם יש דין של שומע כעונה גם בארבע כוסות? כי יש שיטת התוספות, בדף צדיק ט' בפסחים, שיש דין שומע כעונה גם בארבע כוסות. אז על זה אנחנו דנים בעריכות, איך אנחנו יכולים לקיים ארבע כוסות, אני סוף סוף צריך לשתות כוס, לשתות את היין, אני, כך הוא נקבע, לשתות ארבע כוסות. אז זאת השאלה השלישית.
כן. כמובן, מי שמעוניין להרחיב בנושא יצטרך להגיע בשבת, לדרשת שבת הגדול בשכונת גילו.
תגיד לי, שימי, שיש כבר מאזין.
כן, יש מאזינים.
בבקשה.
נפנה אולי למאזין הראשון, ויש גם שאלות שהגיעו באמצעות אתר, נפנה גם עליהם. שלום למאזין, ערב טוב.
הלו, שלום, מדבר חיים.
כן, שלום חיים.
רציתי לשאול את הרב לגבי מדיח כלים. האם אפשר להכשיר אותו בפסח? לפסח, ואם כן, איך בדיוק?
מדיח כלים אפשר להכשיר לפסח. רצוי להחליף את מחזיקי הצלחות, כי בדרך כלל המחזיקים הם מפלסטיק. פלסטיק, לא, יש הרבה פוסקים שסוברים שפלסטיק אי אפשר להכשיר. ובפרט עם הפלסטיק הזה, הוא נחשב לכלי ראשון, ויכול להיות שפה, מכיוון שהפלסטיק הזה נמצא בתוך המדיח כלים, יש לו דין של כלי ראשון, כי הוא מתבשל יחד עם החמץ בתוך המדיח, ולכן צריך להחליף את המחזיקים, מחזיקי הצלחות. אבל את המדיח כלים עצמו, מה שצריך לעשות, כמובן לנקות אותו היטב, להכניס בו את החומר שרגילים איתו לשטוף את הכלים, ולהשאיר אותו עם מים רותחים, כדי שינקה את עצמו, וכך באופן הזה הוא ינקה את עצמו ועד שיהיה כשר לפסח.
ואם לא מצאתי מגירות שמתאימות,
יש,
לא בדיוק?
יש להשיג, אני יודע שבכל שנה אנשים שואלים ומחפשים ומוצאים. אפשר להשיג את זה, אני חושב שיש באותן חברות שקונים את מדיח הכלים, שם יש להם גם מחזיקי צלחות.
את המגירות אי אפשר להכשיר.
את המגירות אי אפשר להכשיר, אז אי אפשר להכשיר.
אוקיי, תודה. תודה למאזין. אגב, אם נחדד את השאלה של המאזין הקודם, הרב, זה לכתחילה? זאת אומרת, או שעדיף, אם מישהו יכול להסתדר בלי...
מישהו, זה תמיד עדיף שלא להכשיר. אתה יודע שבעבר...
אני שואל, סליחה שאני צריך, אני קוטע את הרב, אני שואל כי הפעולה של הניקיון של הכלים, במדיח הכלים, היא פעולה עם מים חמים, רותחים.
נכון.
וזאת השאלה באמת...
אבל יש לנו דין כבולעו, כך פולטו. כיוון שהוא גם בלה כך, אז הוא גם פולט באותה דרך. אני רוצה להביא איזה דבר מעניין. אני לפני הרבה מאוד שנים, הוצאתי ספר על ענייני הגלת כלים, מעגלי אליהו, שזה נתפס אחר כך גם בספרים אלה מועדי על... על המועדים. ושם כתבתי הרבה איך, אם בכלל אפשר להכשיר תנור, ואני לא מדבר על התבניות של התנור, כי זה אי אפשר להכשיר. אבל על התנור עצמו, והייתה לי התכתבות על זה עם מרן הרב ווזנר, שליטה, שהשם ישלח לו רפואה שלמה במהרה. אמן. והוא כתב לי, וגם נתפס אחר כך בספרו, שהוא פוסק לשואליו לא להשתמש בתנור בפסח, ולא להכשיר אותו בכלל, כיוון שקשה להכשיר אותו, אבל האמת היא שבוודאי שלכתחילה עדיף לא להשתמש בתנור. אבל הציבור צריך לדעת שיש אפשרות להכשיר תנור, במיוחד בתנורים האלה שיש להם מנגנון שמנקה את עצמו בחום מאוד גבוה. אז דבר כזה בוודאי ש... מועיל להכשרת התנור הזה. אני מביא את זה רק כדוגמה, שהנה הרב ווזנר באמת, הוא היה בדעה שמה שאפשר לא להכשיר, עדיף לא להכשיר ולהשתמש בכלים חדשים, וזה כמובן לכתחילה.
אוקיי, נעבור למאזין נוסף, ערב טוב.
הלו.
שלום, מאזינה.
אני מדבר כאן בקשר לסלייסר. מותר לי להכשיר סלייסר בפסח?
אוקיי.
שלמי, אתה צריך להסביר לי מה זה פלייסר.
סלייסר זה... סלייסר זאת מכונה ידנית שקוצצת ירקות. מגוון סוגי ירקות, כמובן אפשר להכניס שם גם בצלים ודברים שהם חריפים. פשוט מכניסים שם פרוסות של ירקות, מבצעים איזושהי פעולה ככה עם המכשיר והיד ביחד, וזה... אתה מקבל לתוך קערה קוביות של אותו ירק.
הבנתי.
מאבד ירקות כזה.
כן, אם ישתמשו בזה רק לירקות, אז באמת אין כל כך שאלה. אנחנו האשכנזים נוהגים להכשיר כל כלי גם שישתמשו בו בקר. ככה פוסק הרמה. מכיוון שאף פעם אי אפשר לדעת אם באמת לא ישתמשו אי פעם בחמץ. אבל דבר כזה אפשר להכשיר על ידי הגלה, כיוון שהוא בעיקרו לירקות, וכשעיקרו לירקות, אז מה לנו לחשוש? אז באמת אפשר להכשיר אותו.
השאלה היא, אם ניקח למשל את הבצל שהוא חריף, אתה חותך אותו עם סכין, שהיא סכין חמץ.
אבל למה הוא חמץ?
אני שואל.
הוא לא חמץ, בגלל שהיא משתמשת במכשיר הזה, אך ורק ירקות.
כן, אבל זה העניין, המכשיר עצמו הוא שונה קצת ממעבד ירקות רגיל. זאת אומרת, כדי להכניס ירק שם, לפחות חלק מהירקות אתה צריך לפרוס אותם עם סכין חיצונית, ואז אתה מניח את, לצורך העניין, את פרוסת הבצל, וזה הופך אותה לקוביות.
אז שוב, אם היא באמת חותכת את זה עם סכין שמיועד רק לירקות, אז אין שום שאלה. אבל אם, כי באמת בסכין של ירקות לא חותכים כל כך לחם. אבל אם באמת היא השתמשה בזה, השתמשה בסכין של חמץ, בוודאי שצריך זהירות יתרה.
אוקיי. תודה רבה.
תודה. ערב טוב. יש לנו מאזין נוסף על הקו.
ערב טוב.
ערב טוב.
כן. שואל, היות והשנה אנחנו נכנסים משביעי של פסח ישר לשבת, אז השאלה היא מה ניתן להשתמש בשבת, שבעצם היא שבת יצרוך, אבל אנחנו הרי נכנסים ישר מתוך החג, מה לגבי מוצרי חמץ, אולי לבשל קטניות לאשכנזים בשביעי של פסח למען השבת, מה ניתן ומה לא ניתן לעשות?
שאלה מצוינת. באמת, לכאורה, כל מוצר, לאשכנזים, כל מוצרי המוצרי החמץ וגם הקטניות לכאורה הם בגדר של מוקצה, מכיוון שהם היו מוקצה בבין השמשות לפני שבת. אז יש לנו כלל, מי גוד התקצאי לבין השמשות התקצאי לכולי יומה, ומילא זה מוקצה לכאורה. אלא שהתוספות במסכת ביצה בדף ד', התוספות מחדשים שם שמי גודל שעבר לא אמרינן. מתמיד אנחנו למשל, כשיש כביסה רטובה בבין השמשות של ערב שבת, אז למה זה מוקצה בבין השמשות? בגלל השבת שעתידה לבוא. אז זה כבר בבין השמשות, אנחנו כבר קוראים לזה מוקצה, עקב השבת שעוד מעט נכנסת. אבל כאן אתה רוצה לקבוע שזה מוקצה, מחמת פסח שכבר עבר. אתה מסתכל אחורנית. ותוספות אומרים מי גודל שעבר לא אמרינן, ולכן לדעת תוספות זה לא מוקצה. ובפרט שקטניות, סתם קשה לומר שמוקצים, כי הרי הם יכולים לשמש גם את אלה שכן אוכלים קטניות. לכן בשבילהם זה לא מוקצה. אם באים עורכים, אפילו בפסח, אם באים עורכים שמבני ידות המזרח, והם רגילים לאכול קטניות, אפשר לכבד אותם. אין בזה, זה לא חמץ, אין שום איסור בזה. אלא רק לנו, אנחנו קיבלנו על עצמנו את הגזרה הזאת שלא לאכול קטניות. על כל פנים, קטניות בשבת מותרים. האם לגבי חמץ, זאת בעיה קצת יותר קשה, כי השאלה איפה, באיזה כלים תשתמש, מה תבשל, מתי תבשל את החמץ? הלא בשביל של פסח אתה לא יכול לבשל, שבת בוודאי לא. לכן לגבי חמץ הבעיה היא הרבה יותר קשה. לגבי קטניות התשובה היא, אם אדם מכין גרעינים או בוטנים מערב פסח ושם אותם במזווה שלו והוא רוצה עכשיו בשבת לאכול קטניות, התשובה היא יכול.
אוקיי, תודה. כן?
וחמץ שהוא קטן ונמכר לגוי, לדוגמה הוא גם מוכנה, שאין לי פה בעיה של בישול או משהו, רק שמחרתי אותה במכרז חמץ, ובשבת בבוקר אני רוצה בחד פעמי, כמובן עם כל הזהירות של הכלים, אני רוצה לדרום את ההוגה הזאת.
זה ודאי שאי אפשר לכאורה, הרי פעולת הקנייה בחזרה לא נעשתה.
לא, שימי, זה לא שח.
לא?
בחילה. יש בשטר המחירה שאנחנו מוכרים לנוכרי, בסופו כתוב, שהוא מרשה לנו במוצאי החג להשתמש במים שלו, בחמץ שלו, והקנייה החוזרת היא נעשית רק יומיים שלושה לאחר הפסח, כיוון שממתינים לאלה ששווים מחוץ לארץ, נכון. כדי שלא ייווצר מצב שאדם שנמצא בחול, החמץ כבר הופך להיות שלו ואצלו עדיין פסח. לכן רק בחפי בניסן עושים את העסקה עם, עם, עם הגוי. אבל יש סעיף בתוך שטר מחירת החמץ, שבו הוא מרשה לישראל להשתמש בחמץ כבר במוצאי הפסח. אז אין כאן שאלה של, שזה שייך לגוי. אבל יש כאן שאלה אחרת של הערבוב בין החמץ ובין המצה. כל הכלים שלך הם כלים של פסח. ואתה מתחיל עכשיו לשחק פה עם חמץ. אני מציע, גם אם זה מותר, כדאי להתאפק עוד יום אחד, ולא להיכנס אחר כך לשאלות של לפעמים צלחות מתערבבות אחד בשני, אחר כך שאלות גדולות, שאם זה בטל או לא בטל. לא כדאי, אין הצער שווה בנזק המלך.
אבל בעצם, אם לא מדובר על שימוש ממש בכלים, אני שואל, הרב שימי, אז כן מותר? זאת אומרת, כן מותר. זאת אומרת המחירה כן. מסתיימת עם כניסת השבת.
בדיוק.
אוקיי, תודה למאזין, הנה חידדנו את השאלה. תודה, ערב טוב, ברשות הרב, אנחנו נצא להפסקה קצרה של פרסומות, ומיד נשוב להמשך התוכנית.
עכשיו איתכם, שואלים ודורשים בהלכות הפסח.
שבנו עליכם, ואנחנו הערב עם רבה של שכונת גילו בירושלים, הרב אליהו שלזינגר. שוב ערב טוב לך, כבוד הרב.
ערב טוב.
ולפני שנמשיך עם המאזינים, אני רוצה לשאול ברשות הרב כמה שאלות שהגיעו באמצעות האפליקציה של רדיו כל חי. שאלה ראשונה, איך ניתן לנקות את הספרים לפסח באופן כזה שלא יצטרכו למוכרם לגוי?
יש בזה כמה וכמה שיטות. יש דעות שאין צורך לנקות את הספרים לפסח, כי כל החשש שיש שם אולי פירורים, והפירורים מכיוון שהם פחות מכזית לא עוברים עליהם על בל יראה ובל ימצא, וגם הם בדרך כלל לא ראויים לאכילה, ולכן להרבה מאוד מן הפוסקים אין צורך לנקות את הספרים. רק מי שרוצה לנקות אותם מאבק, אז זה תמיד טוב, אבל זה אפשר לעשות גם בחנוכה. אבל מבחינת הלכות פסח, יש הרבה מן הפוסקים שסוברים שאין צורך לנקות את הספרים. יש אחרים שמאוד מקפידים על זה, שכן מנקים, אז זה גם תלוי כמה ספרים יש בבית. לפעמים יש אנשים שיש להם מעט ספרים, אז זה קל. אם יש להם הרבה ספרים, אז זה קשה. אני יכול לומר מה שהחזון איש עשה, החזון איש זכר צדיק לברכה, הוא היה מחפש לעצמו את הספרים שהוא הזדקק להם לימי חול המועד, לימי החג. אותם הוא היה בודק, ועל כל הארון הוא היה מניח מפה או סדין, וכך לא היה משתמש בכל הספרים. פעם סיפרו לרב מצ'יבין, אתה יודע שהחזון איש כל כך מחשיב את הספר שלך, דובב מישרים, שאת זה הוא משאיר לפסח. אז הוא ברוב חוכמתו אמר שזה סימן שכל השנה הוא לא משתמש בספר הזה, ולכן זה נקי. אבל כך היה נוהג החזון איש. כן. אבל הנה אמרתי את כל הדעות.
יפה. שאלה נוספת, גביע לקידוש שיש עליו פיתוחי פרחים וכדומה, השאלה אם הגלה מספיקה או שמה יש לחשוש שביניהם ישנו איזשהו חמץ שלא יצא?
דעת השולחן ערוך שכל דבר שהשתמשו בו בקר אין צורך בכלל בהגלה, רק בשטיפה ודיו. כך דעת השולחן ערוך המחבר, וכך הנוהגים אחינו הספרדים כדעת השולחן ערוך. הרמה פוסק שגם דבר שהשתמשו בבקר צריך להגעיל אותו, כיוון שאף פעם אדם לא יודע אם לא נדבק בו משהו מן החמץ או יטריות מן המרק וכיוצא בזה. לכן לאו הדעתיו, אומר המשנה ברורה. זאת אומרת, אדם לא תמיד זוכר איך בדיוק הוא ישתמש בגביע, ולכן אנחנו נוהגים להכשיר גם דברים שהשתמשנו בהם בחמץ. לומר שבתוך הדברים האלה עד כדי כך ייכנס שם חמץ, זה באמת חשש כל כך רחוק שאין לו מקום.
אוקיי, שאלה נוספת לפני שנעבור למאזין. שאלה, האם צריך לקנות קומקום חשמלי או מיחם חדש, או שניתן להשתמש בקומקום הרגיל של כל השנה?
באמת יש הלכה כזאת בשולחן ערוך, שכל כלי שפיו צר לא מועילה לו הגלה, כי המים הרותחים לא יכולים להיכנס לכל פינה. אבל זה הכל כשיש חשש בכלים כאלה שבאמת השתמשו בהם בחמץ. לפעמים גם קורה שיש אבנים, אבנית בתוך המיכל הזה, ויש חשש כמו בחלודה שאולי זה מכסה חמץ. אבל שוב, זה אם השתמשו בזה באמת בחמץ. אבל כיוון שבמיכם בדרך כלל משתמשים רק למים, אז בהחלט אפשר להכשיר אותו לפסח על ידי שמרתיחים בו מים ולשפוך, לערות מבחוץ מים רותחים. ואני חושב שבהחלט אפשר להסתפק בזה.
אוקיי, תודה כבוד הרב. נעבור כעת למאזין נוסף. ערב טוב.
ערב טוב.
בבקשה.
בבקשה לשאול, קדים של מים מינרלים. יש חברה מסוימת שהבדת נותן הכשר רק לימות השנה ולא לפסח, לעומת זאת הרבנות המקומית נותנת הכשר גם לפסח. השאלה שלי, האם בכלל צריך הכשר לפסח או כל השנה? ואם כן, האם אפשר להסתמך על הכשרות של הרבנות או שעדיף לא?
אני באמת, אין לי שום מושג למה אין על זה כשרות מהודרת לפסח. אני יודע שבתוך המיכלי מים האלה אין שום דבר חוץ ממים.
כתוב על זה מפורש, שזה ללא מגע יד אדם, והעבדת מפגישים.
ולכן אין לי שום ספק שאתה יכול להשתמש בזה גם לפסח.
הבנתי. תודה רבה.
אוקיי, תודה. זה באמת חידוש, אפשר לומר, מכבוד הרב. מאזין נוסף, בבקשה.
שלום, ערב טוב.
שלום.
רציתי לשאול את הרב, מה לגבי כלים שמשתמשים בו לבשל קטניות? מה אם אפשר לבשל שם דבר שלא קטניות, ולאכול אותם אנשים שלא נוהגים לאכול קטניות?
תראה, מצד הדין זה מותר, בגלל שאין דיני בליעות בקטניות. באמת בהלכה כתוב כי גם הנאה מותרת מקטניות. מותר, אם נפל משהו מקטנית לתוך המרק, זה ודאי בטל, ולא מקפידים בקטניות את כל החומרות של דיני ביטול וכו'. אבל אני מוכרח לומר ש יהודים שבאמת תחרידים לדבר השם, הם לא מבשלים שום דבר לפסח בכלים שבישלו בהם קטניות. וכך מסורת אבותינו מקדמת דנה, שבאמת מה שהשתמשו בקטניות, השתמשו בקטניות. לפסח משתמשים בכלים שמיוחדים אך ורק למוצרי מזון, למצרכים שמשתמשים לפסח.
אוקיי, תודה. תודה לרב, תודה למאזין. מאזין נוסף? אוקיי, זה שעד שנעלה את המאזין הנוסף, שאלה נוספת שמגיעה מהאפליקציה, ולפני כן רק נמסור את מספר הטלפון למי שמעוניין לעלות לשידור ולשאול את הרב, 058-600-600-9393. אני חוזר, 058-600-9393. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור מאתר כל חי או באמצעות האפליקציה. אני רואה שרוב המאזינים בחרו הערב לשלוח את ההודעות דרך האפליקציה, כנראה שזה הרבה יותר נוח. שאלה נוספת מהאפליקציה לכבוד הרב, האם אפשר להכשיר גז אינדוקציה?
תסביר לי.
מי שלא יודע מה זה גז אינדוקציה, וגם אסביר לרב, מדובר על שיטה של, בעצם זה גז, קרמיות, שמתחתיהם יש סלילים מגנטיים, שבעצם מחממים, יוצרים איזשהו אפקט חום מדויק לכל הקוטר של הלהבה.
יש בזה הבדל בין האשכנזים והספרדים. מכיוון שלדעת השולחן ערוך, כלי זכוכית אינם צריכים הכשר. יש כאן מחלוקת מן הקצה לקצה. לפי שיטת השולחן ערוך, כלי זכוכית אינם צריכים הכשרה מכיוון שהם לא בולעים. לפי הרמה, לא רק שאי אפשר להשתמש בהם, אלא גם לא מועילה הכשרה, כי זה בולע ולא פולט לפי הרמה. ולכן לפי מנהג הספרדים אפשר להכשיר את האינדוקציה הזאת, אפשר להכשיר את הקיריים הקרמיות על ידי שמנקים ומחממים אותם על הלש, כמו שמדליקים, כמו שעושים כשמבשלים. לפי האשכנזים, לדעתי, אי אפשר להכשיר את הדבר הזה, ולכן אני תמיד יעצתי לכל האנשים ששאלו אותי, שלא יקנו את הדבר הזה. אני מצטער, אולי אני מקווה שאני לא מזיק כאן לבעלי החנויות, אבל אמרתי להם שלא יקנו.
מקסימום לפסח, כמו אפשר להניח מעל זה קיריים.
ואם יקנו, אז הצעתי להם שלפסח יבשלו על קיריים של גז, שהם מיוחדים, או קיריים של חשמל, שמיוחדים לפסח. כי אי אפשר להכשיר את הקיריים הקרמיות.
אוקיי, מאזין אחד נוסף לפני שנצא להפסקה נוספת של פרסומות, ערב טוב לך, מאזינה.
ערב טוב לך.
שלום.
כן. שאלתי לרב, אפשר?
כן, כן, בבקשה.
הרב, השאלה שלי, אם אני יכולה לגרד עגבניות על מגררת שהיא חמץ, ולהשתמש בהם בפסח, להקפיא אותם ולהשתמש בהם בפסח.
המגרדת לא חמץ, כנראה של כלי חמץ את מתכוונת, אם זה חמץ ודאי שלו. שייכת לכלי חמץ. המגררת
היא חמץ.
את מדברת על מגרדת שאת רגילה לגרד עליה, לפורר עליה חמץ ממש.
לעתים רחוקות, כן. אבל רוב הזמן זה ירקות.
כן, אז באמת תראי, אילו זה היה דבר אחר, אז לפי דעת המחבר הולכים תמיד לפי רוב תשמישו. אז אילו זה לא היה מדובר בסכין, ויכול להיות שכם דברים חריפים גרדו על הפומפייה הזאת, על המגרדת הזו, אז הייתי אומר לך, אילו זה היה דבר אחר, הייתי אומר לך שהולכים לפי רוב תשמישו. אבל במגרדת כדאי לקנות מגרדת חדשה. היום הכלים האלה הם לא יקרים.
לא, אלא שאני רוצה לנצל את העגבניות עכשיו, ולא להוציא עדיין את כלי פסח.
אז קונים בכמה גרושים, בכמה אגורות, קונים מגרדת עכשיו, כדי לסדר אותם על הפומפייה הזאת, ולא להשתמש בזהו של חמץ.
תודה רבה.
אוקיי. ברשות הרב, הפסקה נוספת של פרסומות. ברוך השם, כשעוסקים בדברי תורה, הזמן רץ, לא שמים לב. טוב שיש לנו פה תשעי פופובסקי שמזכיר לנו הפסקה.
אם אין קמח, אין תורה.
כן, בהחלט. הפסקה קצרה של פרסומות נוספת, ומיד שווים להמשך התוכנית הזו.
עכשיו איתכם, שואלים ודורשים בהלכות הפסח.
כן, שבנו עליכם לשידור המיוחד הזה עם הרב שלזינגר, הרב אליהו שלזינגר הבא של שכונת גילו. שלום שוב לכבוד הרב.
שלום, שלום.
אתם מתקשרים 058-600-9393, 058-600-9393, או שולחים הודעה לשידור באמצעות האתר או באמצעות האפליקציה, האפשרות הנוחה ביותר, האפליקציה החדשה של כל חי, מי שעדיין לא הוריד אותה מוזמן לעשות זאת. אוקיי, בעשר הדקות שנותרו לנו הרב, נעבור למאזינים, כן. ואז ניתן לרב את מילות הסיכום שלו. מאזין, ערב טוב.
ערב טוב.
מאזינה, בבקשה.
רציתי לשאול לגבי מגש לנרות, אם הוא עומד במשך השנה על השולחן שבת.
רק לנקות אותו, רק לנקות אותו היטב, ואפשר להשתמש בו.
אוקיי, עכשיו גם לגבי גביע, שבעצם הוא גביע של פסח, שפעם אחת בטעות לקחו אותו והשתמשו בו לקידוש. הוא נשטף והוא נח בצד.
אז
מה אני צריכה לעשות?
את יכולה להסתפק, אולי תשטפי את זה, מים רותחים, לפחות עירוי של מים רותחים.
מקומקום רגיל, אבל מקומקום שאת משתמשת.
אז זה לא משנה, בקומקום שאת משתמשת לפסח, לחמץ, אני מניח שאין שם חמץ.
אוקיי, תודה. תודה למאזינה. נבקש רק מהמאזינים לקצר בשאלות כדי שנספיק כמה שיותר. שלום למאזין, ערב טוב, בבקשה.
שלום.
בבקשה, שאלתך.
כן, ערב טוב, כבוד הרב.
ערב טוב.
כן, רציתי לשאול כבוד הרב, השנה מכיוון שחג שביעי של פסח יצא ביום שישי השנה, כן? ואיסור חג יצא בשבת, אז כביכול שבת כבר יצא פסח, השאלה שלי כזו, שמעתי השנה שיש כל מיני שטרי מחיר, כן? מחירת חמץ, שרצו להכניס מתוך השטר של מחירת חמץ, שהמחירה חלה כמובן, ועל תנאי שתסתכל כמובן באיסור חג, שבת שיהיה מותר לקחת. אבל כפי שידוע לי, המחירה צריכה להיות מחירה גמורה, ואסור להסתים שום תנאי בשטר מחירה. מה רב אומר על זה? מה רב שמעת?
אין שם תנאי במחירה, חלילה. זה רק, יש בקשת רשות שהגוי מאפשר לנו להשתמש מהחמץ שלו, מהמים שלו, מהדברים שלו, כמו שיש שם רשות, למשל, הרי גם בתי המרקחת מוכרים את החמץ, ומה קורה אם אדם צריך תרופות של חמץ, אז אנחנו מקבלים ממנו רשות להשתמש גם בתרופות של החמץ, בתוך הפסח, למרות שהם שלו. אין פה חס ושלום איזשהו תנאי במחירה, כי המחירה היא מחירה מוחלטת וגמורה, אלא יש שם בקשת רשות שהוא מאפשר לנו להשתמש בחמץ שלו. וזה כן אפשר.
אבל עדיף השנה שגם בשבת לא לאכול חמץ,
נכון? לא, זה לא משנה, זה לא קשור. אנחנו בכך אוכלים את החמץ שלו.
הרב הסביר בתחילת השעה שעדיף לא לערבב את כל החמץ בכלי הפסח, למרות שכביכול על פי שטר המחר כן אפשר, אבל עדיף להימנע מכך. תודה, תודה למאזין. ולמאזין הבא, בבקשה. ערב טוב, בבקשה.
רציתי לדעת, יש שם בבית גויה, אישה סיעודית, וככה, האם גויה בחדר שלה יכולה לבשל דברים של חמץ עם קיריים חשמליות, ולגבי במהלך חול המועד, אם אני יכול, מותר לי לבשל לה, כי אני לא רוצה להתיר לבשל בגז שלנו, כי אין לנו נתחילים בשבילה, במיוחד לפסח, אז האם אני יכול לעשות מלאכה, מלאכת בישול עבורה.
מלאכת בישול עבורה? אתה מתכוון בישול של חמץ?
בישול של, לא, בישול של כשר לפסח. בכל המועד כתוב בשולחן ערוך שאין מבשלים עבור גוי.
עבור גוי, כן. אבל מכיוון שכאן אתה צריך אותה לצורך חולה שאין בו סכנה, אז בדבר כזה כן, כן נקלו.
אוקיי. עכשיו, בחדר, אם יש לה בחדר שלה שהיא לנה בו, היא רוצה לשים נגיד קיריים חשמליות או מיקרוגל ולבשל לעצמה חמץ, זה אפשרי?
אני חושב שאי אפשר למנוע את זה.
שאלה רב, אם צריך שהכלים האלה יהיו שלה, למשל המיקרוגל?
בוודאי,
או...
okay. הכלים האלה צריכים להיות שלה כל השנה, לא רק לפסח. בגלל שהרי הרי כל מה שהיא מבשלת בכלי שלך, היא אוסרת את הכלי. בשולי גוי היא אוסרת את הכלי. אז כל השנה... כל השנה הכלים צריכים להיות שלה.
ודאי, ודאי. הכלים מדובר שהם שלה, אבל הקיריים החשמליות הם שלי. או המיקרוגל הם שלי.
לא, אז אתה צריך לעשות משהו שזה יהיה שלה. כי אחר כך אתה לא יכול, יש כאן שאלה. אמנם זה אחר כך, אחרי פסח זה כבר לא אסור. אבל...
כלים שמחוברים לקרקע הם כמו תנור. זה צריך קניין ממש עבור הגוי.
לכאורה יכול להיות שכן מותר, יכול להיות שכן יהיה מותר, בגלל שסוף סוף 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 אחרי פסח זה חמץ שהתירה בעולה, ויכול להיות שיהיה מותר, יכול להיות שיהיה מותר. אבל אם יהיה לה כלי, גם כלי חשמל משלה, כלי בישול משלה, בוודאי שזה יותר טוב גם לכל השנה, לא רק לפסח.
אוקיי.
אם הבנתי את הרב נכון, היא יכולה דוגמה להשתמש בקיריים שלנו באוכל כשר לפסח.
באוכל כשר, מה שהיא מבשלת לעצמה.
בכלים חדשים, נקיים, לפסח.
כן.
אורז, אנחנו ספרדים, קטניות.
כן, כן, כן. מה שהיא מבשלת לעצמה, היא יכולה לאכול את זה. אתם לא יכולים לאכול את זה, גם אם זה קשה לפסח, כי זה בשולי גויים.
אני לא צריך להכשיר את הקיריים.
לא, לא.
אוקיי, תודה למאזין. אנחנו נפנה למאזין אחד אחרון לפני שהרב יאמר את מילות הסיכום שלו. שלום, ערב טוב, רק בקצרה.
כבוד הרב, שומע?
כן. שומע כל מילה.
הרב דיבר על הקנקנים של מים מינרלים. השאלה זה מילול חוזר כל הקנקנים האלו. חלק מהחברות עושות מילול חוזר, חלק לא. חייב זה חדש או לא חייב חדש? הפלסטיק הזה, הקנקן הגדול הזה.
תראה, מילוי חוזר, יש תמיד בעיה כשיש חשש שהכניסו לשם גם דברים אחרים. כן? אם אתה לוקח בקבוק מים שיכול להיות חשש שהכניסו בו בירה, אז יכול להיות שתהיה כאן בעיה. אבל מיכל כזה שמשתמשים בו רק למים, איזו בעיה שלום. יכולה להיות. צריך גם לומר שזה בילוי חוזר.
צריך גם לומר שהקדים האלה הגדולים, יש להם מנגנון בפייה, מנגנון מיוחד שקשה לפתוח אותו, והוא ככה רק בלחיצה מיוחדת הוא נפתח, אז קשה לומר שהכניסו שם
נכון, חמץ. נכון, לכן אני לא רואה בזה בעיה.
ובטח הם גם עוברים ניקוי וחיטוי. טוב, תודה למאזין. הרב, מילות הסיכום שלך לפני כן, שנפרד.
שני דברים, אולי לפני שנגיד שלום.
כן.
קודם כל, יש הרבה, במיוחד מן אנשים, שזה קצת מכביד עליהם הערב פסח הזה, ואני רוצה לומר כמה מילות עידוד. תדעו כולם שלהכין לחג הפסח זו זכות, וזה צריך שיהיה להיעשות בשמחה, כי בסופו של דבר אנחנו עושים את רצון השם, ולעשות את רצון השם צריך לעשות את זה בשמחה, לא לכעוס על הילדים אלא לשתף את הילדים ולהסביר להם שכל מה שאנחנו עושים, עושים כדי לעשות נחת רוח לבוראינו. זה כל הרעיון, כל מה שמנקים, כל מה שעושים, כל מה שמכינים, לעשות את זה בשמחה ובטוב לבב. זה דבר אחד. דבר שני, הייתי גם אומר לכל המאזינים, להכין את עצמם לפסח, ללמוד את ההלכות, במיוחד את הלכות ליל הסדר, אינו דומה מי שמגיע לחג הפסח, כשהוא למד את ההלכות האלה, לבין מי שזוכר את כל ההלכות האלה מהחדר או מהגן, וזה כל הידיעות שלו. חשוב מאוד שהוא ידע, כל ההלכות מכניסות טעם אחר בכל הסדר, כשהוא יודע בדיוק למה מסיבים, ואיפה מסיבים, ולמה שותים 4 כוסות, ואיפה אסור להוסיף על הכוסות, וכו' וכו'. והוא בלבד שבאמת נזכה כולנו להרגיש הרגשה של חירות,
אמן.
ושתהיה חג שמח, פסח כשר ושמח לך הרב שימי,
אמן.
ולכל המאזינים, פסח כשר ומועדים לשמחה.
אמן ואמן. שלא רק נרגיש הרב, שנזכה באמת לחירות האמיתית, לביאת משיח, עוד לפני חג הפסח.
אמן, אמן כן, יהי רצון.
תודה לכבוד הרב אליהו שלזינגר, רבה של שכונת גילו בירושלים. אנחנו מתנצלים גם בשם כאן ההפקה, בשמי, בשם הרב כמובן, על אותם עשרות המאזינים שלא הספקנו להגיע להם, וגם אותם אלו ששלחו הודעות לשידור. אל תתייאשו, מחר, מחרתיים, במהלך ימי השבוע ועד חג הפסח, רדיו קול חי ממשיך במתכונת המיוחדת הזו, בתוכנית של שואלים ודורשים. תוכלו לנסות ולעלות שוב. נודה לישי פופובסקי, נודה לדוד קליגר, ראיתי אתכם שימי סגל. ערב טוב לכם, בשורות טובות.